התחלנו את ההקדמה, אנחנו בשערים שפתחם הבורא לדעת תורתו ודתו. ראינו שמה שמייחד את האדם, הטובה הגדולה שהטיב הבורא עם האדם, זו החוכמה, שהחוכמה מתחלקת לשלושה חלקים, חוכמת הטבע, החוכמה השימושית, מה שקרה למענו, כל העניינים של המידות, של השיעורים, המתמטיקה והמוזיקה בכלל זה, והחוכמה האלוקית. בסדר, שכאשר כל חוכמה מסוגי החוכמות שהזכרנו, חלקן מועילות יותר לענייני העולם הזה, לצרכי העולם הזה, להתנהלות של האדם, וחלק מועילות לעניינים האלוקיים. החוכמה השלישית, החקירה בחוכמה האלוקית, היא מלמדת את האדם מה רצון הבורא, והיא צריכה להיות, בזה סיימנו, נקייה טהורה ללא נגיעות של עולם הזה. והשערים שפתחם הבורא לדעת תורתו ודתו הם שלושה. האחד מהם השכל הניצן מכל פגע, והשני ספר תורתו הנתונה למשה נביאו, והשלישי הקבלות שקיבלנו מקדמוננו, שקיבלו מן הנביאים עליהם השלום, וכבר הקדים לבערם הרב הגדול רבנו סעדיה ז"ל במה שיש בו די. לכן אנחנו מחפשים איך אנחנו מגיעים לעבודת השם. מה לנו חובת הלוות? יש לנו שלושה שערים. קודם כל, שזה כבר ראינו גם אתמול ואמרנו זה דבר שהולך וחוזר בכל הספר, דבר ראשון, השכל. תגיד לי, רגע, אני רוצה לעבוד את השם? הוא שואל עם אדם היום, אנחנו שערו והיו אומרים, אתה רוצה לעבוד את השם? תורה. נכון, אבל רבנו בחיה שם קודם כל, השכל. שכל, לא סתם שכל, זה השכל הניצל מכל פגע. זאת אומרת, זה שכל, אני חושב שהוא עוד לא הושפע מתאוות הגוף. זאת אומרת, זה שכל הישר מה שנקרא. שכל שעוד עובד בצורה נורמלית. זאת אומרת, ראיתי במציאות קטן של הרב קוק. אז הוא כותב, טוב, הרי אם אדם מגיע למשהו ברמה שכלית. חקר ואמר, הנה, ככה צריך להתנהג. אנחנו רואים שבפועל לא תמיד זה מה שיורד לשטח, כן? ומה קורה? זאת אומרת, אם באמת השכל, אדם משתכנע שכך צריך לעשות, למה הוא לא פועל ככה? הוא לא פועל ככה כי כבר הגוף התרגל לעבוד בצורה מסוימת, ולמרות שהשכל יודע שכך צריך לפעול, כיוון שיש לנו גם את הצד הגופני, שגם הוא משפיע על ההחלטות שלנו, לכן גם פה צריך שהשכל יהיה שכל שניצל מכל פגע, שיהיה שכל ישר, כי אם לא, אדם כבר, כמו שאמרו חכמים, גם אדם קרוב אצל עצמו. מה זאת אומרת? הרי אדם בוחן את עצמו בצורה שכלית, שידון את עצמו, באמת ידון את עצמו. ייקח את הכללים, ייקח שולחן ערוך, יגיד, אני בסדר או לא בסדר? אומרים, לא, אי אפשר ככה. למה? כי אדם קרוב אצל עצמו. הוא על ידי השכל, באמת, על ידי חקירה שכלית, הוא יתה לטובת עצמו, או שהוא מקפיד על עצמו, אז הוא יחמיר על עצמו, לא משנה מה, אבל אדם לא יכול להיות שכל נקי כשזה מדובר כלפי עצמו. כי יש פה עוד מרכיבים שנכנסים וכבר הופכים את השכל ללא שכל ישר, שכל פשוט, אלא שכל שיש לו נטיות. אז גם פה צריך שכל שניצל מכל פגע. והשני, זה כמו גם בוויכוחים הרבה פעמים רואים, שאדם תפס עמדה, אז זהו, הוא עכשיו מתבצר בה והתברגע ולא ולמה ו... זאת אומרת, די, תראה כבר אנחנו מדברים פה על דברים ברורים כבר, כן? זה לא עכשיו דקויות. לא מתעקש מי אמר ולמה ו... כי הוא התחיל פה, ובאמת בשכל, הוא משכנע את עצמו שהוא צודק. אז זה הדבר הראשון. אז אמרנו דבר שחוזר הרבה. השכל הוא קודם כל הפתח הראשון לדעת, מוביל אותנו לעבודת השם. לדעת את השם ומה צריך לעשות, מה העבודה. השני ספר תורתו, כמובן. התורה שמדריכה אותנו איך להגיע לדבקות בשם. זאת אומרת, ספר תורה כשלעצמו, מה היה? האם זה היה מספיק? לא היה מספיק, נכון? בעצם יש לנו פה, והשלישי זה הקבלות, בעצם יש לנו פה את השכל, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. בסדר, זה שלושת השערים שמובילים אותנו לעבודת השם, כאשר אף אחד מהם לא יכול להיות לפני עצמו. השכל, כי אמרנו, שכל הוא... קשה לדאוג תמיד שהשכל יהיה ניצל מכל פגע. זה שגם ברמה של עבודת השם, אנחנו מדברים פה עבודה, כן, עבודת המידות של חובת הלבבות, אז אפשר ללכת למוסר אנושי. נכון? גם הפילוסופים הגדולים אמרו שאדם שהוא פילוסוף באמת, אז הוא צריך להיות גם מוסרי. זאת אומרת, אפשר להגיע למוסר על ידי התבונה. אדם שהוא חוקר, גם בסוף מגיע למסקנה שאדם צריך להיות מוסרי. בסדר? זאת אומרת, זה ודאי. יש עניין של השכל שכן, אדם משפר את מידותיו. אבל איך בדיוק ומה הוא יעשה, מה השכל יוביל למה הדבר המוסרי, הקביעה מה המוסר, זה אנחנו לא יכולים לסמוך רק על השכל. ויש לנו תורה שבכתב, תורה שבעל פה, גם זה תורה שבכתב לבד, לא תספיק לנו תורה שבעל פה בלבד, גם זה לא יספיק, אנחנו כמובן צריכים שהדברים גם יתיישבו עם השכל והדברים משתנים, המוסר הוא אפילו משתנה, זאת אומרת הדברים הם צריכים להיות משולבים משלושת השערים האלה. אומר, זה כבר באמת אמר לנו רב סעדיה גאון, הציב את זה, הוא הציב אותם יותר בחושים, אבל שלושת הדברים האלה הם קיימים גם אצל רב סעדיה גאון. בכל אופן אנחנו רואים פה עוד משהו מהספרייה שהייתה מולו, כן, היה לו ספרי רבנו סעדיה גאון, כנראה גם ספרים שחלקם אנחנו לא זכינו שהגיעו אלינו, אנחנו רואים בהקדמה הוא יגיד עוד כל מיני שמות של חכמים וספרים שכתבו, חלקם ישנם גם היום, חלקם דווקא היום מתגלים, וחלקם גם היום עוד לא התגלו, תרם. החוכמת התורה מתחלקת לשני חלקים. אז אמרנו איך אנחנו מגיעים לחוכמה. עכשיו אנחנו נתמקד, נרצה לחתור יותר להתמקדות בחובות הלבבות. החוכמת התורה מתחלקת לשני חלקים. האחד מהם לדעת חובות האיברים, והיא החוכמה הנראית. זה ככה נקראת, חוכמה הנראית. והשני, לדעת חובות הלבבות והם המצפונים, והיא החוכמה הצפונה. חובות, כן, אז למה זה הנראה וזה הצפון? כי זאת אומרת, אני יכול לראות בן אדם שהוא, לא יודע מה, נוטה לולב. כך רבת המינים, מנענע. זאת אומרת, טוב, מצד חובת האיברים, זה גלוי, זה נראה. אני רואה שהוא לקח רבת המינים ומנענע, נענע ביום, אז אני יודע שהוא קיים את המצווה. אבל האם הלב היה שם גם, האם הייתה שם כוונה? זה אני לא יכול לדעת. מה הכוונות שלו? זה כבר דבר שהוא חוכמה צפונה, והתורה שלנו, החוכמה הזאת היא מחולקת לשני הדברים. חובת האיברים יחלקו לשני חלקים. אמרנו זה הרבה בספר, לוקחים, מחלקים, 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 פורסים את העוגה השלמה לחלקים, ובכל חלק גם נותנים את הגוונים המיוחדים. חובות האיברים יחלקו לשני חלקים. האחד מהם, מצוות שמחייב בהם השכל, אפילו אם לא חייבה בהן התורה. והחלק השני מצוות השמע שאין השכל מחייב בהן ולא דוחה אותם, כיסור בשר וחלב ושעטנז וחיליים ודומה להם, ממה שנעלמה ממנו עילת איסורם ועילת חיוב מה שנתחייבנו מהן. החובות הלבבות כל שורשיהן הן מן השכל כאשר אבהר בעזרת השם. אז קודם כל יש לנו בפסקה הזאת שתי חלוקות יסודיות, שהחלוקות האלה אפילו אפשר להגיד שחובות הלבבות הוא בין הראשונים, אולי הראשון אפילו, שמחלק אותם החלוקה למצוות שכליות ושמעיות. בסדר, ולפני זה יש לנו חלוקה חובת האיברים, חובות הלבבות, והחלוקה השנייה של חובת השכל והמצוות השמעיות ומצוות שכליות, זה משהו שאם אני לא טועה, חובות הלבבות הוא הראשון שמציג את המונחים האלה. זאת אומרת, יש לנו בגמרא כבר שאומרים, טוב, זה גם מושגים של שכל, כן? אם סברה, למה לקרא? נכון? גמרא אומרת. מה זאת אומרת? אם זה דבר שהוא מובן בשכל, אני לא מצפה שתוכח לי את זה בראיות, או אפילו ההפך. אני לא צריך להביא לי פסוקים, זה ברור לי מהשכל. זה קצת מחזה גם את הגישה, שהשכל קודם במידה מסוימת לדברים האלה של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בכל אופן, אלה החילוקים, אנחנו יודעים שהרמב״ם אמר על האלה שמחלקים מצוות שמיות, מצוות שכליות, שזה מדיבור יתר או משהו כזה, זוכר בדיוק את לשונו, אבל למרות שגם הוא עצמו בוודאי מסכים לזה, נכון? בשאלה הגדולה של מה עדיף, שכל מישהו התגבר על היצר, שבר אותו, ולמרות שיש לו דחפים לעשות דברים אחרים, הוא כובש את יצרו ומקיים את המצוות, או מישהו שכבר השביט את היצר, לקח אותו אליו, וכבר אין לו יצר הרע לזה. מי יותר גדול? אמרנו הרמב״ם בשמונה פרקים, תלוי במה. אם זה מצוות שהן מובנות בשכל, אז בוודאי אדם שכבר התגבר על היצר ואין לו בכלל תאווה לזה, אין לו תאווה לרצוח. יפה? כי זה דבר שאפשר להבין אותו בשכל. אבל אם זה דבר שהוא לא שכלי, זה מצווה שאנחנו מקיימים אותה, כי ככה ציווה הבורא. אל תאכל דם. בסדר? אדם אומר, וואו, יש לי תאווה לשתות דם. טוב, זה לא בדיוק אולי דוגמה. אבל חזיר. זה בשמרי גמר, אל תאמר איפשי, איפשי ואיפשי, בטח שאני רוצה. זה נראה טוב אם כל העולם אוכל ואומר, הוא תענוג גדול, אז למה לא? הקדוש ברוך הוא עשה. אז פה הוא כובש את היצר, יש לו רצון, אבל הוא כובש אותו. אז זה מחר חילוקה של הרמב״ם, גם הנה הוא משתמש במצוות שהן מובנות בשכל, במצוות שאנחנו מקיימים אותן בגלל ששמענו, רק בגלל, לכן הם שמיות, רק בגלל ששמענו את הציווי, בלי הציווי הזה, לא היינו חושבים שיש כזו מצווה. בסדר, אבל שוב, חשוב, השכל לא דוחה אותם. אפשר לקבל את זה. אומר לך, אסור לאכול חזיר. זה לא דבר שהוא מנוגד לשכל. אני לא מבין למה, אבל זה גם לא אומר לי איך יכול להיות, מה זה הדבר הזה? יכול להיות שהתורה תגיד שאסור לאכול חזיר? כן, זה בסדר, זה לא משהו שהוא סותר את השכל, לכן גם בשר וחלב, שעטנז, קנאיים, כל הדברים האלה שהם בבחינת חוק, שאנחנו לא יודעים את הטעמים שלהם, אנחנו שמים אותם בקבוצה הזאת של המצוות השמעיות. זאת אומרת, כל החלוקות האלה זה טוב במצוות שהן מצוות של חובת האיברים. יכול להגיד, אמור לך אל תאכל, בסדר. אבל כל מה שאנחנו נדבר בחובת הלבבות, פה כולם הם מהצד הזה של מצוות השכל. כולם אפשר להבין אותם בשכל. אין פה מצוות שמעיות. בסדר? כל המצוות שהן תלויות חובת הלבבות, זה מצוות שהן שכליות. אדם יכול להבין אותם. ולכן ממילא אם נחזור עוד פעם לרמב״ם, מה צריך לשאוף? האם אדם צריך לשאוף שכן, יש לו רגשות או מחשבות בלבבות, כן, במצפונים, דברים שהם נוגדים, אבל הוא צריך להשתלט עליהם. אז לפי מה שאנחנו אומרים, כיוון שכל עניין חובת הלבבות הוא רק מצוות שכליות, בשכל אמרנו בדברים שאפשר להבין אותם, אדם צריך לשאוף שזה כבר יהפוך להיות הטבע שלו. טוב, יש פה הבחנה חשובה, שכל עניינים של חובת הלבבות הם עניינים שכליים. שכל מקבל אותם, שכל מבין אותם, ולו יצויר שלא היינו מצטווים, השכל יכול לחשוב עליהם לבד. שוב, אבל אם היינו רק בשכל, היה יכול להיות בזה סתירות. בכל המצוות... מה?
אהבת השם זכוות הלבבות?
כן. בשכל הכוונה שהשכל מבין את זה. זה דבר שהוא מובן. ברור לי למה מצווים לאהוב את השם. זה הכוונה השכל. זה לא שאני צריך להיות מתמטי עכשיו איך אני אוהב את השם.
אבל הייתי מגיע לזה לבד?
כן? כי אם היית מגיע לזה שיש בורא, שהוא ברא אותך, והוא מחיה אותך כל רגע, אז אתה אומר, בוודאי, אני אוהב אותו. כמו כל אדם שמטיב, כמו שאדם אוהב את ההורים שלו. לא ציוו אותו, כי הם ציוו, כן? אבל גם אם לא הם מצווים אותו, הוא אוהב את ההורים שלו. מה זאת אומרת? הם הביאו אותי לעולם, הם עשו לי טובה, הם דאגו לי, גידלו אותי, מטפלים בי, מספקים לי את כל מחסורי. אז בוודאי אדם, כמו שאדם גם אוהב את חבר שלו, זה רמות אחרות אולי של אהבה, זאת אומרת, הוא נמצא איתו, הוא איתו בישיבה, הוא איתו בפנימיה, הוא איתו בחדר, הוא חברותה שלו. כל הקשרים האלה הם יוצרים גם דאגה של אחד לשני, אהבה אחד לשני, בצורה טבעית, לא ציוו אותו, אם יש לך חברותה, תאהב אותו. ציוו, ואהבת לרעך כמוך, כן, אבל גם בלי זה. לא ציוו את ההורים שלך טוב. זה דברים שאדם באופן שכלי מבין שכך צריך להיות, כך גם בוודאי אהבת השם. בכל אופן, גם בתחום של חובות הלבבות, יש לנו חלוקה. כל המצוות הן נחלקות למצוות עשה ולמצוות לא תעשה. יש לנו סור מרע ויש לנו עשה טוב. ואין אנו צריכים לבאר את זה במצוות האיברים, מפני שהן ידועות לכל. במצוות שצריך אדם המעשיות לעשות, זה בוודאי ברור, יש מה תעשה ומה לא תעשה. אבל אני זוכר ממצוות עשה וממצוות לא תעשה, שבחובות הלבבות, מה שהזדמן לי. כדי שיהיה דמיון למה שלא אזכור מהם, בעזרת השם יתברך. אני אתן פה כמה דוגמאות, מה שככה עולה לי, כדי להראות שגם פה יש את החלוקה של מה מותר להרגיש לחשוב, ומה צריך להיזהר מלהרגיש ולחשוב. במצוות עשה שבחובות הלבבות, שנאמין כי יש לעולם בורא ובראו מאין. שוב, נקודת הנחה, שהעולם הוא נברא, העולם הוא לא קדמון, זה דבר שחייבים להאמין בו. למה חייבים להאמין בו? יש הרבה שהעמידו שהאמונה בבריאת עולם היא נקודה שהיא קריטית, כי הרבה בנוי על זה. ואת כל מה שאתה מציב את הקדוש ברוך הוא כבורא, שברא את כולם, זה הכל נובע מנקודת התחלה של העולם הוא נברא. בספר העיקרים ראינו שזה לא אחד מן העיקרים. אצל רבנו בחן אנחנו רואים שקצת יותר מקום, זה דבר שחובה להאמין בו, גם רבנו, גם בספר העיקרים יגיד, זה דבר שהוא נכון וצריך להאמין בו, זה אמונה נכונה. אבל פה אנחנו רואים שיש איזה קצת יותר תוקף, יותר מקום, לעניין הזה שעולם הוא נברא ולא קדמון. ושאין כמו, אין כמו הבורא. ושנקבל עלינו ייחודו. אחדותו, כן? שנעבדהו בליבנו, ושנתבונן בפלאי יצירותיו, כדי שיהיו לנו לאות עליו. חובת הלבבות. אדם יש לו חובה, מצד חובות הלבבות, להתבונן. איך בעולם? לראות, משתכלל, בנו בניינים, בנו... להיות ער לעולם, לא להיות אחד כזה שהוא סגור, לא רואה מה מסביבו, לא מכיר, אומרים לו, שמעת... המציאו ככה, יש ככה, באמת, לא. שנתבונן בפילי יצירותיו, כדי שיהיו לנו לאות עליו. נכון, הרי שמיים מספרים, מעשה השם, אנחנו מסתכלים, רואים? יום ליום יביע עומר, זאת אומרת, כל יום, כל פעם אתה רואה שמש זורחת, זה יביע עומר, זה מגלה את על הקדוש ברוך הוא, מעיד על הקדוש ברוך הוא, ושנפתח בו, ושניכנע מפניו, ושנראה אותו, ונפחד ונבוש, מהשקיפו על נגלותינו ונסתרותינו, ושנחשוף לרצונו, ונייחד מעשינו לשמו, ושנאהב אותו ואת אוהביו, כדי להתקרב אליו. לא מספיק לאהוב רק אותו, זה בוודאי חובת הלבבות, גם לאהוב את מי שכן אוהב את הקדוש ברוך הוא, יגיד בו, אם הוא אוהב השם, כדאי גם בו להידבק, כי על ידו אני יכול... להתקרב לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני אוהב את אוהביו, לא בגלל שיש לי איזה טובה מזה, שאני נחשב בקט של הטובים, אלא כדי, יש לי תועלת מזה. יש לי תועלת מזה שעל ידי זה אני יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. ונשנא את צונאיו, נכון? פסוק תהילים, שנאך השם אשנא. והדומה לזה ממה שאינו נראה מן האיברים. אז יש לנו כל מיני מצוות, זה מצוות שהן, בצד העשה שבחובת הלבבות. אלה דברים שכן צריך לעשות. כן צריך לחשוב, כן צריך להרגיש מה הצד של הלב. החלבין שבחובות הלבבות, מהם הפך כל אלו. טוב, אז יש קודם כל את כל הצד השני. כן, אמרנו, צריך לפחות שאדם מתבייש מזה שהקדוש ברוך הוא יודע נגלות ונסתרות, רואה את כל מעשיו. אז יש לנו גם לב שלא יהיה אחד שלא מתבייש ולא פוחד. בסדר? אז זה מצד ההפך לכל אלו שראינו. אבל חוץ מזה, גם מהם שלא נחמוד ולא ניקום ולא ניתור את בני עמנו, שזה דברים שבלב דכתיב לא תיקום ולא תיתור, מהם שלא נערר בעבירות ולא נתאבם ולא נסכים לעשותם. מה שדומה לזה, במה שהוא במצפון האדם ולא ישקיף עליו זולתי הבורא. כדכתיב אני אדוני חוקר לב בוחן כליות, וכתיב נר אלוהים נשמת אדם חופס כל חדרי בטן. הקדוש ברוך הוא יודע מה יש בליבותם של האנשים, רק הוא יודע, אבל אנחנו בהחלט מצווים להתרחק מדברים שאסור לנו לחשוב אותם מצד ציוויי התורה, וגם אמרנו גם בשכל אפשר להבין את הדברים, גם נקימה ונטירה, אבל שוב יש דברים שיותר קשה להבין אותם בשכל, אפשר, כי אמרנו כל חובת הלבבות, גם מעשה וגם הלא תעשה, כולם הם בפן הזה של מצוות שכליות. טוב, אחרי שחילק לנו את כל החלוקות, עכשיו הוא בא לראות, טוב, אז כמה עסקו, כמה דנו, מי עסק, למה עסק, למה לא עסק, שאלות שידון בהם חובת הלבבות בהמשך, בצד הזה של חובות הלבבות. ומפני שחוכמת המצוות שבתורה על שני עניינים, האחד מהם גלוי והשני נסתר, יש לנו תורה שבכתב, יש לנו דברים שמפורשים, ויש לנו חלקים של המצוות, יש לנו דברים שהם דקדוקים יותר. זאת אומרת, ברור לך, אומר לך כבד את אביך ואת אמך, אתה יודע, צריך כבד. מה זה כבוד? זה כבר צריך יותר לחקור, יותר לקרוא בספרים. האחד מהם גלוי והשני נסתר. עיינתי בספרי הקדמונים, שהיו אחרי אנשי התלמוד, אשר חיברו בענייני המצוות חיבורים רבים. מה החובה לעשות? לעמוד מהם על חוכמת העניין הנסתר. בסדר? זאת אומרת, הם כתבו ספרים על הפרטים, על הדקדוקים. בוא נסביר לך את המצוות של התורה. אמרו, תעשה כך, כוונה ופרטים פרטים של אותה מצווה. בסדר? זה יש חיבורים. וראיתי כי כל מה שכיוונו לפרש ולבאר, איננו יוצא מאחד משלושה עניינים. כל הספרים אפשר לחלק אותם, שלוש קטגוריות. אחד מהם, לפרש ספר התורה והנביאים. וזה על שני דרכים. או לבאר פירוש המילות והעניינים, כמו שעשה רבנו סעדיה ברוב ספרי המקרא. כן, בתפסיר, בתרגום. זאת אומרת, אנשים לא מבינים תמיד לשון הקודש, בוא אני אתרגם לך, נסביר לך מילולית. מה כותב את התורה, מה אומר הנביא? זה צד אחד, או לבאר ענייני הלשון והדקדוק. למה פה אמרו ככה, צד לשון זכר, נקבה, עבר, רובה, ורדק, דוגמה, שעושה את זה הרבה. והשימוש לכל עבריו וצדדיו, כן, מה האותיות של השורש וכו', ולתקן מילותיו כספרי בן ג'נח, ובעלי המסורת ומי שנהג מהם. אז פה אנחנו רואים צד אחד, קטגוריה אחת של הספרות שהייתה מה שהוא מוצא, זה ספרות שעוסקת בביאור המקראות, אם בעניין הפשוט המילולי של להסביר לך מה כתוב כי אתה לא מבין את השפה או אתה לא מבין את המילה, ואם מהצד התחבירי יותר הדקדוקי. יפה, זה משפח אחת, קטגוריה אחת. העניין השני, לחבר ענייני המצוות הדרך קצרה, או כולן כספר רב חפץ בן יצליח זן, או מה שאנו חייבים בהן בזמן הזה. כן, אז יש מונה מצוות, מעין מה שאנחנו מכירים ספר המצוות של הרמב״ם, אמרנו רבנו בחיי בעל חובת הלבבות קדם לרמב״ם, אבל גם אני מצאתי ספרים שמנו רב חפץ בן יצליח, ספר רב חפץ באמת גם הרמב״ם מזכיר אותו. זה ספר, אני חושב שלמיטב ידיעתי, אין לנו אותו היום, לפחות לא את כולו. אבל גם הוא היה סוג של מונה מצוות. מפה אנחנו רואים שהוא היה על הכל. כן? דרך קצרה או כולן, על כל המצוות. הוא כתב ספר. עכשיו, הספר כמובן הוא לא רק מונה את המצווה, זה גם נותן קצת את הפרטים. מה? רב חפץ, כך קראו אותו. רב חפץ בן יצליח. זה, או יש כאלה שגם מנו את המצוות, לא את כולם כמו רב חפץ, אלא מה שאנחנו חייבים בזמן הזה, כהלכות פסוקות וגדולות ודומה להן. זה הלכות פסוקות, זה גם זה ספרים, הלכות גדולות, באג, ועוד מספרי הגאונים. או חלק מחלקן כספרי קצת הגאונים, בשאלות ותשובות, במצוות הגוף ופסקי דינים. אז או שאדם מראש בא ואומר, אני כותב ספר שיטתי על המצוות, או שאני כותב על כל המצוות, או על המצוות ששייכות אליי בזמן הזה, או שאני כותב ספר לבאר את המצוות על פי דברים שנשאלתי, ספרי שוב. עכשיו, זה ספרים שלא עוסקים בביאור המקרא, אלא במצוות עצמם, במה צריך לעשות, מה הדינים. והעניין השלישי, ליישב ענייני התורה בלבבנו, בדרכי הראיות ותשובת אפיקורסים, כספר האמונות והדעות, ספר שורשי הדת, וספר המקמץ והדומה להם. אז יש לנו עוד קטגוריה של ספרייה, כן, אם היום יש לנו בספרייה, יש לך עמודה, שוט, מוסר, אמונה, זאת אומרת, אני רואה יש ביאור המקרא, מצוות, אמונה, אבל לא אמונה כמו שאנחנו קוראים לה אמונה, אלא התמודדות עם אפיקורסים, התמודדות עם טענות, דע מה שתשיב, ככה היינו קוראים לעמודה הזאת. יש טענות, יש התקפות כלפי הדת, כתבו ספרים כדי להתמודד. עכשיו, ברור שבררו שם גם עניינים של אמונה. כן, מה שבררו שם זה ברורים אמיתיים. במידה מסוימת גם ספר העיקרים שלמדנו, גם הוא מעין זה. אני חי בתקופה הזאת, רואה את כל הוויכוחים הפומביים שעושים עם הנצרות, אני רואה שצריך לבסס את הדברים. עכשיו, זה לא מישהו שקם ואומר, אני רוצה לבנות פוסט, לכתוב ספר שיטתי, ולברר את כל ענייני האמונה, לא כי תוקפים אותי, או לא כמגננה, או לא שתוך כדי אני נכנס בנצרות ובאסלאם, וכל מיני, כמו שאנחנו רואים בכל מיני ספרים, כמו גם בספר העיקרון. אבל זה דוחה את הנצרות, וזה דוחה את האסלאם. זה לא מעניין אותי, אני לא פה עכשיו להתווכח, אני רוצה לעסוק בדברים שלעצמם. אבל זה אין לנו. יש לנו עמודה של מה שתשיב. הדבר היחיד שקרוב לחובת הלבבות, שזה דברים של אמונה, של השקפה, של מידות, זה בדברים שהם תשובות לאפיקורסים, כמו ספר אמונות ודעות, רבנו סעדיה גאון כמובן, שורשי הדת, ספר המקמץ, לא מכיר את הספרים.
למה הוא לא מכיר גם בספרי קבלה?
לא היה. זה לא היה לו בספרייה.
מה?
הוא אומר, אני בודק מה כתבו. זוהר לא היה, מה פתאום? זוהר זה מאוחר.
לא זוהר, נו. דברים יותר מוקדמים של הקבלה.
יש רמב"ן אומרים שהוא... אבל הם לא כתבו ספרים בקבלה. יש לך ספר יצירה, אבל גם לא יודע כמה הם היו...
בשבילו
כלום,
שום דבר.
לא. זאת אומרת, יכול להיות שכתב, אבל זה התגלה רק המון שנים אחרי. זה הסוג, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים בדיוק איך, יש אומרים שהיה, ואז נעלם, אז מצאו אותו מחדש, יש כל מיני דיונים בזה, אבל ודאי לא היה להם ספרי קבלה כמו שיש לנו היום. הוא אומר לך, בוא איתך לספרייה, וזה מה שיש. יש עמודה של ביאורי מקרא, עמודה של ביאורי מצוות, ודבר שתשיב. זה עמודות שיש לנו בספרייה. וזה ספרייה שמכילה את כל הספרים שלו. זה מה שכתבו, מאחרי התלמוד, עד התקופה שלו, זה אולי לא מאוד הרבה זמן. כן, סבוראים הם עוד קצת אפילו תקופת תלמוד, אפשר להגיד. הכנסו דברים שלהם גם בתלמוד, ואחרי זה מה יש לנו? יש לנו את הגאונים, ומיד סוף תקופת הגאונים כבר רבנו באחר, בסדר, אבל...
הוא תחילת הראשונים.
כן, כן. בסדר, וחקרתי עליהם, ולא מצאתי בהם ספר מיוחד בחוכמת המצפון. אנחנו מחפשים מה, איך צריך, מה המידות, מה... זה לא מצאתי.
מוסר?
מוסר, כן. מוסר, אבל... יש אפשר מוסר יכול להיות בכמה הצורות. מוסר יכול להיות ב... לא בסדר, מה הוא אדם, ושיבין כמו כלום. ויש איך לתקן. סוג של מסילת ישרים. בסדר, אגב, גם מסילת ישרים... רואים בכמה וכמה דברים גם בפתיחה שלו שהוא שואב, אחד מהמקורות שהוא שואב מהם זה גם חובות הלבבות. בסדר, אז חקרתי ולא מצאתי בהם ספר מיוחד, וואה, למה לא אמרתם לי? שהזמן... וראיתי החוכמה הזאת שהיא חוכמת חובת הלבבות שהניחוה ולא חיברוה בספר שיהיה כולל שורשה ופרקיה, שיקח ממש, ייתן תורה שלמה של מה הם חובות הלבבות, זה לא מצאתי. אז ראינו את החלוקות בין מצוות שהן חובות האיברים, שזו החלוקה הגדולה, חובת האיברים, חובת הלבבות, בין דברים שהם שכליים ושמיעים, כאשר בתחום של חובת הלבבות, בחלק הזה הגדול של חובת הלבבות, הכל הוא רק שכלי. קיבלנו סקירה על הספרייה שקיימת באותה תקופה, ממילא עכשיו השאלה תהיה, למה? למה לא כתבו על חלק הזה, אם חילקנו את התורה לשתיים, יש חובת הלבבות וחובת הלבבות, למה התחום הזה של חובת הלבבות לא קיבל את הטיפול הראוי לו? אולי יש סיבות, ובאמת לא צריך לכתוב. כל זה ממשיך בהקדמה. טוב, חלקים.